אוקיי. anyway, השיעור הערב הוא שיעור מאוד חשוב, מכיוון שאני חושב שבתי הכנסת היום, לצערי, הם מקומות משעממים. לא קורה הרבה, כי זה אותו סידור, זה אותם מילים, לפעמים זה אותם ניגונים, לפעמים זה אותם חזנים. ולכן האקשן היחיד שיכול לקרות זה לא עלינו, אם מישהו באמצע התפילה נהיה חולה, ויש אקשן סביבו, ואנחנו מקווים שזה לא יקרה. אבל יש עוד דבר שיכול לקרות, וזה שלא עלינו, בא לקורא טועה. אם בא לקורא טועה, זהו, פתאום אנשים מתעוררים לחיים. אז הערב לא נעסוק במה קורה כאשר בא לקורא טועה במילה. דהיינו, במקום להגיד כסף, הוא אמר כסף וכדומה. זה מחלוקת ידועה בין השולחן ערוך לרמה, ואולי נזכיר אותה בסוף, אבל בעיקרון זה באמת נושא לחוד. מה שרציתי לעסוק הערב זה טעות אחרת שקורית, וזה קורה אצל המון בעלי קריאה, וזה פשוט טעות בטעמי המקרא. או בניגון, כלומר גם הניגון לא מזויף, וגם הדרך שבה הם מפסקים את הפסוק, זה גם כן נהיה בעייתי. אז הגמרא בנדרים אומרת כך, זו סוגיה מעניינת מאוד, כי היא לא באה מהצד של מה קורה אם בעל הקורא טועה, זה בא מצד אחר לגמרי, כאילו דרך אגב מזכירים את הנושא. כתוב ואותי ציווה השם הם, בכתיב ראי לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווה אני השם. מה אני בחינם? אף אתם נענה בחינם. אז הגמרא פוסקת, כמעט בלי מחלוקת, שאסור ללמד תורה בשכר. לא, כל מי שמקבל שכר עבור לימוד תורה, עובר על פשט הגמרא הזאת, לומדים את זה מפסוקים, יכול להיות שזה מדאורייתא. נכון? אין סיבה לחשוב אחרת, נכון? אז כמו שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו את התורה בחינם, אנחנו חייבים ללמד את התורה בחינם. והגמרא אומרת, נקרא נמי בחינם? האם גם לא רק לימוד תורה שבעל פה, אבל לימוד החומש, האם גם זה אמור להיות בחינם? אז הגמרא בעצם מגיעה למסקנה שלא. כלומר, מניחה כהנחת יסוד ודאי שלא. בעצם המשפט הזה נקרא נמי בחינם, כל האמוראים ידעו שזה לא כך. כלומר, כל מי שלמד מלמד לבר מצווה לוקח שכר. אז איך יכול להיות שהגמרא הזאת פוסקת שאסור לקחת שכר? אז רב ורבי יוחנן מביאים כל אחד תירוץ שונה. רב אמר, שכר שימור. באמת הוא לא לוקח כסף על עצם לימוד המקרא, על מה הוא לוקח כסף?
בייביסיטר.
בייביסיטר.
כמה זה? בן 6, לא? בן 6
למקרא. בן 6 בין המקרא, זה בייביסיטר לכל דבר ועניין. אמא יצאה לקינקדי, אמא את הילד ליד מי שמלמד את המקרא, הוא שומר עליו. דרך אגב, הוא מלמד אותו מקרא, הוא לא סתם בזבז את הזמן. רבי יוחנן אמר, שכר פיסוק טעמים. הוא לא מלמד, כלומר, אם כתוב בתורה, לא תרצח, זה מלמד לחינם. אבל הדרך לקרוא את הפסוק, לא תרצח, זה בהחלט הוא מלמד אותו בשכר. דהיינו, מה שנקרא אצלנו, טעמי המקרא. אז כמובן הגמרא שואל, ולמאן דאמר שכר שימור, מה איתם לא אמר שכר פיסוק טעמים, וכן ההפך. כלומר, מי שאמר כך, למה הוא לא אמר כמו הבן אדם השני? כסבר, שכר פיסוק טעמים, דאורייתא הוא. דאמר רב איקא בר אבין, אמר רב חננאל, אמר רב רב, ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. יש את המעמד הנפלא בספר עזרא ונחמיה, שבה בית המקדש בעצם נפתח לתנועה בראש השנה, וקוראים בתורה. אז כתוב שם ויבינו במקרא, ויבינו במקרא דורשת הגמרא, זה פיסוק טעמים. ואמרי לה, אלו המסורות. כלומר, יש שתי לשונות, או שתי, הייתי אומר, מסורות במרכאות כפולות, כי מה זה ויבינו במקרא? האם זה פיסוק טעמים או המסורת? כלומר, המסורות שיש על הפסוקים האלו. מה שלא יהיה לדעה הזאת של רב, חייב להיות שהמלמד לוקח כסף רק על הבייביסיטר, כי פיסוק טעמים זה מדאורייתא. זה לא מדרבנן, זה לא איזה משהו שבא אחר כך. כמו שהתורה ניתנה במרכאות על ידי הקדוש ברוך הוא למשה עם המילים, הוא ניתן גם כן עם פיסוק הטעמים. גם זה בעצם חלק מלימוד התורה. עכשיו אין ספק שלפי הגישה הזאת אנחנו יכולים להבין, כי באמת פיסוק הטעמים, אפשר להגיד, מפרשת לנו הרבה מאוד טעמים את הפסוקים. אם תסתכל למטה בדוגמית שהבאתי מפרשת לך לך, אני הבאתי את זה מכיוון שפה בבית הכנסת ביום שני מישהו קרא, והוא קרא ואמר לא כמו שכתוב, ויראה השם על אברהם ויום הזרחה תן את הארץ הזאת, כל זה היה בסדר, ויבן שם מזבח והשם הנראה אליו. אז יש פה שתי דרכים לקרוא את הפסוק. ויבן שם מזבח, אברהם אבינו אז עדיין המזבח, למי? להשם הנראה אליו. הוא בנה מזבח לאותו השם הנראה אליו. כך יש כאן טיפחה מתחת למילה להשם. אבל אתה יכול גם לכתוב, ואיבן שם מזבח להשם, כלומר המזבח היה להשם, הנראה אליו. הקדוש ברוך הוא נראה אליו גם כן. כלומר שתי עניינים שונים. זה לא שהשם הנראה אליו, הנראה אליו מפרש מי זה הקדוש ברוך הוא, אלא מזבח להשם, על השם הוא מפרש למי הוא בנה את המזבח, הנראה אליו. אז בעל הקורא פה קרא כך, ואיבן שם מזבח להשם, הנראה אליו. אז אני תיקנתי אותו. אחר כך מישהו שאל למה תיקנת אותו ולא אמר טעות, אמרתי, כן אמר טעות, פשוט לא אמר מה שהפסוק אומר. אז אוקיי, כאן אנחנו בקהילה דתית, וזה לא מעצבן אף אחד שמתקנים בעל קורא, ובעל הקורא גם הכרתי, ולא בדיוק מישהו שנפגע, הכל בסדר. אבל, באמת, למאן דאמר ששכר פסוק טעמים דאורייתא הוא, אין ספק שצריך לתקן אותו. לעומת זאת, רבי יוחנן אמר שכר פסוק טעמים, ולמאן דאמר שכר פסוק טעמים הייתם לא אמר שכר שימור, כסבר ונות מיקה בין שימור. אוקיי, הוא מביא את למה הוא לא אמר שכר שימור, הוא אומר בנות לא צריכים שימור, כנראה שבתנהגות יפה הן לא צריכות שימור. אז אין מה? אז זהו, רציתי להעיר שזה באמת מקור שלא הכרתי, שדי מפורש שבנות למדו לפחות תורה שבכתב. אולי הרב מסתמר שבאמת אוסר על כל הבנות ללמוד תורה שבעל פה, זה המקור שלו להתיר תורה שבכתב. מה שמעניין היום בעולם היהודי, ברוך השם, אחדות נפלאה, כל הבנות לומדות תורה. כלומר, הגמרא הזאת שאומרת, מי שלמד לנזור תורה כאילו לא תפלות, זה כאילו לא רלוונטי. השאלה עד כמה זה לא רלוונטי. אז הרבי מסתנו מחמיר, לא פלא, הוא אומר רק תורה שבכתב, לא תורה שבעלפה. כן? צד שני של המתרס, יש לך את הרב סולובייצ'יק שלימד בנים ובנות את אותה תוכנית לימודים בלי שום הפרש ביניהם. בכל אופן, יש לנו מחלוקת בגמרא בין רב לרבי יוחנן, האם פיסוק תמים זה דאורייתא. האם טעמי המקרא זה מדאורייתא? ואני חושב שיש פה שתי נפקמינות מעניינות. הנפקמינה הראשונה היא בגמרא, האם אפשר לקחת שכר על לימוד טעמים? אז יש לך מורה לבר מצווה, הוא מלמד את הילד את פיסוק הטעמים, האם הוא יכול לקחת שכר על פיסוק הטעמים? אז אם זה חלק בלתי נפרד מלימוד תורה, הוא לא יכול לקחת שכר על פניו. אז נמצא לו היתר, שכר שימור, ביטול זמן, יש דרכים לשלם לו. אבל אם באמת זה לא חלק מהותי מהתורה, אולי זה הוא יתווסף אחר כך על ידי לא ידע מי כדי לפרש את הפסוקים, אז אין ספק שהוא יכול לקחת כסף על זה. כמובן, נפקמינה השנייה היא צריך להחזיר את בעל הקורא. אז בעניין הזה יש באמת מחלוקת בין הרמב״ם לשולחן ערוך מצד אחד ולרמה. זה אולי מסביר מדוע התימנים באמת מחמירים מאוד, וגם הספרדים מחמירים מאוד בקריאת התורה, והאשכנזים פחות מחמירים. אני אומר את זה עכשיו בהכללה גמורה, כי עוד שנייה אני אגיד סיפור שאומר שזה לא בדיוק כך את כל האשכנזים. אומר הרמב״ם, קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירים אותו עד שיקראנה בדקדוק, וכן פסל, באמת השולחן ערוך מצטט אותו. במילים אחרות, אם אפילו טעית בדקדוק, אגיד שרי, אמרת סגול, אתה מחזיר אותו. אז אני דורש מכאן קל וחום, אז כמובן, טעמי המקרא, אתה מחזיר אותו. כי זה ממש טעות. זה לא סגול במקום צירה. בא הרמה ואומר, לא, דווקא בשינוי שמשתנה על ידי זה העניין, אבל אם טעה בנגינת הטעם ובניקוד, אין מחזירים אותו, אבל גוערים. אומר הרמה, אנחנו אשכנזים יותר ליברליים, מה אנחנו עושים? אנחנו מאירים לו, שיכין יותר טוב את הקריאה, אבל לא מחזירים אותו. קוראים הלאה, אם הוא טעה רק בטעמי המקרא, או שהוא טעה בצירה במקום סגול. אבל גוערים בו. אני אומר בסוגריים, אני חושב שדווקא הרמב״ם הוא הרבה יותר מוצלח פה. כי אם אתה מיד מחזיר אותו, אז הוא מיד מתקן. אם אתה מחכה עד סוף התפילה להגיד לבן אדם שהוא לא הכין את הקריאה טוב, אז הוא הולך הביתה עם התחושה הזאת. הוא לא יאכל את החמין באותו שבת בתיאבון. אז לא יודע אם באמת בענייני בן אדם לחברו, הרמה כאן הוא יותר סולידי מהרמב״ם. בכל אופן, זה באמת מסביר מדוע התימנים וגם הספרדים עושה. יש תימני שכתב לי הערב, הוא לא יכול להגיע, הוא אומר, מה השאלה בכלל? אנחנו התימנים מחזירים אפילו על זה שבן אדם לא נשם כמו שצריך. באמת, אני מבין אותו, זה דעת השולחן ערוך, זה באמת המסורת מהרמב״ם. עכשיו אמרתי את זה בהכללה, כי כידוע לך יש בתי כנסת ויש בתי כנסת. יש בתי כנסת שכידוע לך בעל הקורא חייב לקרוא כמו שצריך, גם זה בית כנסת אשכנזי, כאילו הרמה לא קיים. ויש הפוך, מסופר סיפור מאוד מפורסם וזה באמת החמרה לגבי החמרה, כי זה לא בקריאת התורה, זה בהפטרה. הרב סולובייצ'יק התארח את הצבא שלו בבריסק, חיים בריסקר, הוא אומר כך, ככה הוא יתאר את זה. הנה הבימה, הם חיבו אותי במפתי. אז כשכוללים את הספר תורה, עמד פה מצד ימין הרב חיים בריסקר, ומצד שמאל הדיין המפורסם של בריסק, הרב שמחה זיילי גריגר. כי הרב חיים לא ידע לפסוק הלכה, אז היה דיין שפסק את ההלכות. רב חיים הוא למדן, הוא ראה את הכל משני הצדדים, אז הוא לא יכל לפסוק. אז הם עמדו בשני הצדדים, הרב סולובייצ'יק באמצע, רב חיים אמר לו כך. המנגינה מילא, יצא במנגינה אין בעיה, אבל בהפטרה, אפילו בדקדוק אות אחת, אנחנו נחזיר אותך. והוא עומד פה, והוא עומד פה, והוא צריך לקרוא את ההפטרה. סוף הסיפור הוא שהרב סולובייצ'יק אמר, והם לא תפסו אותי אפילו על אות אחת. זה סוף הסיפור היפה. אז רואים רב חיים בריסקר, אשכנזי מליטה, רב שמחה זיילי גריגר, שבוודאי כדיין ידע את הרמה לעומת השולחן ערוך, אבל הם פסקו, לא, אצלנו אנחנו מקפידים. זה לא היה בכנסת הגדול של בריסק, זה היה בכנסת הקטן, אז שם היה את ההקפדה על דעת הרמב״ם, אולי בגלל שזה רב חיים בריסק והוא עשה פרנסה מהרמב״ם, בגלל זה הרמב״ם רב חיים בריסק לא היה קיים. ובכל אופן, אין ספק שלדעתי, כל השאלה לגבי טעמי המקרא תלוי במחלוקת שראינו. האם זה מדאורייתא או האם זה לא מדאורייתא. אם זה מדאורייתא, יש סיבה מאוד טובה להחזיר את בעל הקורא. עכשיו בוא נראה את שני הדוגמאות, ראינו כבר אחד, אז בוא נראה את השני ובזה נסיים, ותראה בדיוק עד כי תיסד יש י"ג מידות, אנחנו קוראים את זה הרבה מאוד פעמים בשנה, בכל יום צום, וכתוב כך, נוצר חסד לאלפים, נוזר עזר נופש וחטאה, אוקיי? ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות וכו'. מה זה ונקה לא ינקה? מה הבעיה פה בפסוק? פשוט, מה הבעיה?
ינקה או לא ינקה?
האם הוא מנקה או לא מנקה? לא יכול לעשות את שניהם. מה זה דרך בריסקאית יפה להגיד על שני הצדדים צודקים? או שהקדוש ברוך הוא מנקה אותך מהעוונות, או שהוא לא מנקה. אז בוא נראה טעמי המקרא. ונקה, פשטה, פשטה זה טעם מפסיק. אז צריך להפסיק. ונקה לא ינקה. כלומר, אי אפשר לקרוא את הפסוק הזה ונקה לא ינקה. צריך להגיד ונקה לא ינקה. כלומר, צריך להדגיש פה את ההפסק בין הוונקה הראשון לא ינקה השני. מדוע? למה טעמי המקרא אמור כך? אז אם תסתכל באונקלוס, אונקלוס אומר את זה שם על הטעם. אני יודע שאונקלוס היום הוא... בשבילי אונקלוס הוא עדיין אונקלוס וצריך... לתת לו את הכבוד הראוי, הוא היה גר סך הכל, מדברים בשבחו בגמרא, בוא נראה. אומר ככה, נתיר ציבו לאלפים, דרין שביק לאבים, לנבין ולמרון וכזה, סלח לדתיטיבין לאורייתא, ולדלא טיבין לא מזכי. איך אונקלוס דורש את המנקה לא ינקה? לדטיבין, אלו שחוזרים לאורייתא, הקדוש ברוך הוא סולח, ודלא טיבין, מי שלא חוזר, דהיינו חוזר בתשובה, לא מנקה אותו. וכך דורשת הגמרא בשבועות, אומרת הגמרא בשבועות, תפלמתת עמוד א', תתניה, שוב, זה ברייתא, זה מקור תנאי, מקור די ישן. רב אלעזר אומר, אי אפשר לומר ונקה, שכבר נאמר לא ינקה, לומר לא ינקה, שכבר נאמר ונקה. איך יכול להיות שזה גם זה וגם זה? זה הבדיחה היהודית הידועה, ששני אנשים מתווכחים, אז הבן אדם אומר את דעתו, אז אני אומר אתה צודק. כשאתה אומר את דעתו, אני אומר אתה צודק. מישהו מהיר, הוא צודק והוא צודק, לא יכול להיות ששניכם צודקים. אז מה הוא עונה לו? אתה יודע מה? גם אתה צודק. אז זה מה שנקרא פה, או שהקדוש ברוך הוא מנקה אותך או שלא. אומרת הגמרא, הכיצד, איך זה יכול להיות? אני אגיד לך איך זה יכול להיות. מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה לשאינן שווים. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? שוב, על פי טעמי המקרא, אם באמת יש פה טעם מפסיק בין ונקה לבין לא ינקה. ונקה למי שחוזר בתשובה. לא ינקה הקדוש ברוך הוא למי שלא חוזר בתשובה. דהיינו, שובו אליי ואשובו עליכם, אבל בלי אשובו אליהם לא אשובו עליכם. ולכן, אם היית קורא את הפסוק הזה בלי טעמי הנקרא, ולא היית מחזיר את בעל הקורא על הפרוט הזאת, הוא קורא כך, יש לך דעה ונקה לא ינקה. ככה קורה את זה ביחד בלי להפסיק ביניהם, אוקיי? אם זה מדאורייתא, כלומר הפירוש של הפסוק כפי שראינו בגמרא, אז הבחור הזה לא אמר את הפסוק כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא אמר ונקה לשווים ולא ינקה ללשווים, והוא לא הדגיש את זה בתוך כדי קריאת הפסוק, כלומר הוא לא לימד את הפסוק לקהל כמו שצריך, אוקיי? לעומת זאת, אם אכן טעמי המקרא זה לא מדאורייתא, אז יכול מאוד להיות שיש פה סתירה בפסוק, הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו. זה קורה. איך אני יודע שקורה? בראשית פרק א' נאמר שהאדם הראשון נברא בסוף, ובראשית פרק ב' נאמר שהאדם הראשון נברא בהתחלה. יש סתירות בתורה, הנה עוד סתירה, לא נורא, לא קרה כלום. אז אנחנו רואים פה דוגמה מובהקת לכך שאם אתה לא מקפיד את טעמי המקרא, אתה משנה לגמרי את פירוש הפסוק. עם טעמי המקרא אני יכול להבין פה את הסתירה הפנימית שבמרכאות בלי טעמי המקרא אני לא יכול להבין את זה כך, ויש פשוט סתירה בפסוק. אז רש"י, אבן עזרא, רמב"ן וכולי, כולם יעשו פרנסה טובה להסביר את זה. עכשיו, אני כמו שאמרתי, אני חושב שאם אתה מחזיר אדם על טעמי המקרא, זה אומר שאתה פוסק כמו רב לעומת רבי יוחנן, שטעמי המקרא זה מדאורייתא. אבל לסיום השיעור הייתי אומר שצריך להכניס פה עוד שני אלמנטים לפני שאתה מחליט להחזיר בן אדם בקריאת התורה. דבר ראשון, צריך לזכור שגם אם טעמי המקרא הם מדאורייתא, יכול מאוד להיות שאתה לא תחזיר אותו מסיבה פשוטה. קריאת התורה היום, חוץ משבת זכור ואולי פרשת פרה, זה מדאורייתא או מדרבנן? גמרא מפורשת שזה תקנת משה רבינו ועזרא וכולי, כלומר זה מדרבנן. על דין דרבנן צריך לשקול היטב האם באמת זה יהיה בעיה של כבוד הבריות אם אתה מבייש מישהו ברבים. כן, אני אומר, גם אם פיסוק הטעמים זה מדאורייתא, הקריאה בתורה זה לאו דווקא דאורייתא, ולכן צריך לשקול את זה היטב, ואני אומר אולי להקל במרכאות כמו הרמה רק בגלל זה. ותרשו לי להכניס עוד אלמנט ובזה נסיים, וזה לגבי מה שנקרא תקנת קריאת התורה בכלל. למה אנחנו בכלל קוראים בתורה ברבים? הרי אם אנחנו רוצים ללמד מישהו תורה, הדרך שאנחנו עושים עכשיו זה הרבה יותר מוצלחת. יושבים סביב השולחן, לומדים ביחד, חוזרים על כל דבר לא מובן, אומרים בדיחות באמצע. זה הרבה יותר מוצלח מאשר בן אדם שעם פניו לארון הקודש והגב שלו אליי קורא בתורה, ואני צריך מזה ללמוד תורה. אני לא רואה אותו, הוא אומר את זה בנגינה, לא לומדים הרבה מקריאת התורה. אז השאלה הנשאלת היא, מה זה תקנת קריאת התורה? אז באמת בעניין הזה יש מחלוקת בין הראשונים, שלא הבאתי פה את כל המקורות, אבל אולי זה יהיה נושא לשבוע הבא, מהו בעצם תקנת קריאת התורה? האם קריאת התורה, תקנתה הוא ללמד תורה ברבים? או על שם הקריאת התורה זה איזשהו שחזור של מעמד הר סיני מדי יומיים שלוש בבית הכנסת. אם זה רק שחזור של מעמד הר סיני, אז אני חייב לשחזר את מעמד הר סיני כמו שזה היה. אז מה היה במעמד הר סיני? כולם עמדו. דבר שני, הקדוש ברוך הוא לא טעה בטעמי המקרא, אז כנראה שצריך לקרוא בדיוק בדקדוק הכל כמו שאומר הרמב״ם.
אנחנו אומרים כאילו כשהשם כאילו הוא דיבר באותו ניגונים כאילו?
באותם טעמי המקרא, אולי בניגון אחר, אבל לא, אבל טעמי המקרא הם אותו דבר, איך אתה מנגן את זה, זה לא משנה. אבל אם אתה אומר שקריאת התורה זה לימוד תורה ברבים, אז באמת אני מבין את הרמה. הרמה אומר שרק בשינוי שמשנה את העניין. כלומר, אני צריך להעביר לך לא תרצח. נגיד, אמרתי, לא, תרצח. הבהרתי את הנושא או לא הבהרתי את הנושא? הבהרתי את הנושא, מה אכפת לי איך אמרת את זה? אמרת את זה כך או אמרת את זה אחרת? וממילא, אני חושב שהאם אתה מחזיר בעל קורא בטעמי המקרא, תלוי גם בשאלה, מהו קריאת התורה? האם זה לימוד תורה? אז לכן אל תחזיר אותו כל דבר, רק תחזיר אותו במקום להגיד לא תרצח, הוא אמר תרצח. או שמה, קריאת התורה זה שחזור מאמר הר סיני, צריך לשחזור בדיוק כמו שהוא היה, הקדוש ברוך הוא לא טעה, וגם הוא לא יכול לטעות. לכן לדעתי, כדי לסוק בשאלה, על כל קהילה וקהילה לגבי טעמי המקרא, צריך לא רק לקחת את המחלוקת הזאת בחשבון, דהיינו, האם קריאת התורה, האם טעמי המקרא זה מדאורייתא או מדרבנן, צריך גם לקחת בחשבון את עצם תקנת קריאת התורה, האם זה לימוד תורה שחזור מעמד הר סיני, וגם תמיד לזכור, לא מדובר פה על דין דאורייתא, מדובר פה על דין דרבנן, וממילא דין דרבנן חייבת להתקיים חל, כמובן, ואני לא מזלזל בו, אבל יכול מאוד להיות שכבוד הבריות והערך שלא לבייש אדם ברבים גם יבוא פה לידי הדיון. ולכן אמרתי את הסיפור הזה עם עוד חיים, והיה מדובר שם בבית כנסת מאוד מאוד קטן, לכן מי שהגיע לשם בטח ידע את כל החומרות של רב חיים, ורב חיים לא היה חסר חומרות, היה לו גם קולות, אבל לא היה חסר לו חומרות. בטח זמני התפילה הוא החמיר כמו מגן אברהם, אני מאמין, למרות שהוא ליטאי יקרא, בכל זאת בטח הוא החמיר, ולכן בטח התפללו מאוד מוקדם בבוקר. כלומר, כל מי שהגיע לשם ידע כאן מחמירים, אז מחמירים גם בקריאת התורה, אז מי שמתנדב לקרוא בתורה שידע למה הוא נכנס. לעומת זאת כאשר מדובר בכנסת גדול, ואולי בכנסת לא כל כך תתי, ואתה מנסה כל הזמן לתקן את בעל הקורא, אתה יכול להיכנס פה לבעיה גדולה לדעתי, כי כמו שיש ערך של לימוד תורה, ויש ערך של טעמי המקרא, ויש כל מיני ערכים, יש כאן ערך של לא לבייש אדם ברבים, וכבוד הבריות, ואוסיף כאן עוד דבר שראיתי כמובן בנסיעות שלי, זה העובדה שבהמון בתי כנסת, הם באמת ובתמים רוצים לעבור את התפילה, ולא שהם שמים לב לקריאת התורה. אם אתה תתקן יותר מדי את בעל הקורא, יכול מאוד להיות שהם לא יחזרו. והנזק שתגרום תהיה פי כמה יותר גרוע מאשר קריאת התורה. ולכן, אני לא חושב שצריך להגזים ולתת לבעל הקורא להגיד לא תרצח, תרצח במקום לא תרצח. אף אחד לא מתיר את זה. אבל להחזיר על טעמי המקרא, צריך לשקול היטב את שלושת הדברים האלו. א', האם טעמי המקרא זה מדאורייתא או דרבנן? ב', מהו התקנה של קריאת התורה, האם זה בלימוד תורה ברבים או שמא שחזור מעמד הר סיני, וג' לזכור כל הזמן מדובר פה על תקנה דרבנן ולא דאורייתא, וצריך לשקול היטב היטב את הנושא. רק לסיום, אני לא שמתי את זה פה בדף, אבל זה מאוד נחמד, זה מתאים לפרשת יתרו, אז עליכם לזכור מה אנחנו השבוע? תולדות. אז טוב, יש לכם זמן, אז נזכיר את זה לפני. אבל זה מאוד יפה מהגרה. הידוע לכם, בעשרת הטיבות יש שתי סוגי טעמים. יש טעם עליון וטעם תחתון. טעם עליון, אני מתבלבל ביניהם. טעם תחתון זה וטעם עליון זה לחלק את עשרת הטיבות לדיברות. נפקמינה כמובן לפסוקים בסוף. האם לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה פסוק כל אחד פסוק בפני עצמו, או שמה זה פסוק אחד. עכשיו. אם הכל זה פסוק אחד, אז מה כתוב מתחת ללא תרצח? לרחה תפחה. אז יש פה טעם מפסיק, אבל לא מה שנקרא את נחתה. זאת אומרת, זה לא מפסיק גדול גדול גדול, זה מפסיק טיפה אחת מתחת. אוקיי? יפה. אז אם כתוב לא תרצח בטעם תחתון, מה יש מתחת למילה לא תרצח? אז מה יש לא תרצח? מה יש מתחת לצדי? פתח. יש פתח. אם זה פסוק בפני עצמו, אז לכן לא תרצח זה סוף פסוק. סוף פסוק זה מפסיק גדול. מה יש מתחת לחט? כמת. אוקיי? אז אומר הגרא, חייב להחמיר לשני הצדדים. גם בכמיצה וגם בפתיחה, הוא אמר. מה זה כמיצה? מה זה קמיצה? לקמוץ. מה זה לקמוץ? לסגור, כן? כמו לגרוף, כן? זה לקמיצה. ופתח כמובן זה הפוך, זה לפתוח את היד. זאת אומרת, הגרא, ככה מפוסה מהגרא, שבעצם פוסק חייב להחמיר לשני הצדדים, כי כתוב בגמרא, דין מפוסם, שאם יש בעל הוראה והוא לא פוסק לרבים, אז זה עבירה חמורה. אז אומר הגרא, בעל הוראה חייב לדעת את שני הצדדים שלא תרצח, כי הוא יכול לרצוח אנשים ממש, כלומר להרוס לאנשים את החיים אם הוא פותח את הפה כאשר הוא צריך לקמוץ את הפה, הוא יכול לרצוח אנשים אם הוא קומץ את הפה כאשר הוא צריך לפתוח את הפה. דהיינו, יש איזושהי פסיקה שמסתובבת בציבור שהיא מאוד תמוהה, אבל מה לעשות, אנשים מאמינים לה, והפוסק הזה שיודע שם את הפה לא נכנס למחלוקת, הוא באמת יכול להראות לאנשים את החיים. אם אתם זוכרים, לפני שנה, שנתיים, היה את כל המהומה סביב מעליות שבת, שכידוע לכולם, לא השתנה שום דבר במעלית שבת, ובכל זאת היה תררם גדול, אולי עכשיו אי אפשר להשתמש במעליות שבת. היו פוסקים שידעו את ההלכה, וידעו ששום דבר לא השתנה, אבל למען שיקולים פוליטיים, לא נכנסו למחלוקת. אז אומר הגר"א, כפי הדין הזה בגמרא, שבא להוראה שלא אומר את דברו, זה עבירה חמורה, שבאמת הוא יכול להרוס לאנשים את החיים. זה באמת הלא תרצח עם הפתיחה, הוא היה צריך לפתוח את הפה. אם אתה גר בקומה 6, אתה לא רוצה לחלל שבת, הנזק יהיה מאוד מאוד חמור, במיוחד אם אתה בן 60 ויש לך בעיית לב. לעומת זאת, אם אתה צריך לסתום את הפה, כי אתה לא יודע מה אתה מדבר, לדוגמה, אתיקה רפואית, האם לנתק בן אדם ממכונת הנשמה, מהי קביעת רגע המוות, כל מיני שאלות שאתה לא בקי בהם, ואתה בעצם בא והולך ופוסק את ההלכה מבלי לדעת האם בהם את העובדות ההלכתיות והעובדתיות, אתה יכול להראות לאנשים את החיים. אז לכן אמר הגר"א שצריך להשמיע החמיר כמו תם העליון ותם התחתון גם יחד, כלומר גם בקמיצה וגם בפתיחה. הנה דוגמה יפה שבה הגר"א בעצמו לקח את טעמי המקרא עוד צעד קדימה, מה הדקדוק של הפסוק, ולמד מזה תילי תילי. זה נחמד כמובן, זה לא פשט, לא פשט, שאף אחד לא יחשב. כן.
אני ראיתי מרי בוקר, זה שייך לזה שהרב נחמן אומר שהפוסק שלא נותן פסק שהוא צריך, הוא הורג את עצמו, וזה הוא מתייחס את המאמר. בחז"ל הרבנות מקברת את פעלה משהו.
כן, נכון.
זאת אומרת שזה אומר כמו נביא.
נכון מאוד. אז אין ספק שטעמי המקרא זה כמובן חלק, גם מפסק את הפסוק וגם מפרש את הפסוק, השאלה באיזה דרגה, מדאורייתא או מדרבנן, אם זה מסורות שיש לנו השם ממש מדאורייתא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו. ראינו ערב נפקא מינה יפה מה באמת עושים בבית הכנסת מישהו טועה בטעמי המקרא. כמובן לכתחילה כולנו נכין את קריאת התורה כמו שצריך, ובעזרת השם הקריאת התורה תהיה נהדרת, אבל יחד עם זאת אני חושב שחובה לקחת בחשבון גם את האלמנטים האחרים שהזכרתי, ולא למהר ולהחזיר בעל קורא. יחד עם זאת, כמו שאמרתי שאנחנו צריכים להיזהר, אני חושב שבעלי הקריאה צריכים להיזהר. אם הם נכנסים לישיבה או למקום עם הרבה, תסלחו לי על הביטוי, הרבה בין אישים כבדים, ויודעים למה הם נכנסים, אז אם הם לא בקיאים בקריאת התורה, שלא יקראו בתורה, כי הם עלולים להיכנס בגובה הריות וזה לא יהיה נעים. וכבר קרו דברים מעולם וזה באמת ובתמים לא נעים. אני כבר ראיתי בקהילה שהגיע בן אדם לבקר ואמר אני יכול לקרוא בתורה, אז הגבאי מינה אותו לקרוא בתורה, והחזן שמכין את אז הוא נפגע, כאילו הוא כבר הכין את הקריאה ואומרים לו ברגע האחרון אתה לא צריך לקרוא. אז מה הוא עשה כדי להתנקם בגבאי, זה ממש מעניין, רוצה להתנקם בגבאי, אז איך הוא עשה את זה? הוא פגע בבעל הקורא, שבאמת הוא לא צד לעניין, יכולים להגיד לו לא, פשוט אמרו לו כן. הוא ימד שם עם קומש, והכל הגה הוא תיקן אותו. אז שתדעו לכם, זה לא נעים, ואנחנו לא אמורים להשתמש בקריאת התורה בשביל כל מיני אינטרסים אחרים, גם אם זה מדאורייתא. וממילא צריך לקחת בחשבון את שני הדברים שאמרתי, את שלושת האלמנטים, אבל צריך גם הבעל הקורא לקחת בחשבון איפה הוא קורא ולאן הוא נכנס, ושלא יעשה חס וחלילה טעויות בנושא הזה גם כן. יש לי סיפור מדהים של אחד הבוגרים שלנו שנסע לקהילה לשבת והכין את הכל ושכח להכין את הקריאה. עכשיו זה באמת התלבטות האם להגיד להם את זה או לא. מה שהוא עשה הוא שהוא נשאר מאוד מאוחר בלילה, להפוך היה מאוד עייף, זה לא עזר לו בגוש, הוא לא הכין את הקריאה כמו שצריך, והוא לא קרא כמו שצריך, ותפסו אותו גם בקהילה הזאת שהיא לא בין אישית כבדה על כל הטעויות, והוא לא קיבל את התפקיד. אז אחרי שהוא חזר ארצה, בדיוק יכלתי לחשוב, נו, נגיד, אז זו שהקהילה לא רצתה אותו, אבל בינינו, האם זה סיבה לא למנות פן אדם, הרי אם פיסוק טעמים זה רק מדרבנן וכו' וכו' וכו', אז לא קרה כלום פה. אפשר למחוק את כל האפיסוד הזה מהביקור שלו. אבל הסתבר שגם היינו מוחקים את זה, הוא עשה טעויות אחרות, אז הוא לא קיבל את התפקיד שם מסיבות אחרות. לכן רבותיי, אני אומר שקריאת התורה זה בהחלט האקשן היחיד שלפעמים קורה בבית הכנסת, כי כל השאר אותו דבר, הטקט של הסידור נקרא אותו דבר, הניגונים אותו דבר, אבל חובה לדעתי גם כאשר יש אקשן ומישהו טועה לשקול היטב האם זה טעות שצריך להחזיר אותו או לא, כדי לא לפגוע בבן אדם סתם. עד